שלום וברכה ובוקר טוב. אנחנו אתמול שאלו ארבע שאלות על הדברים שהרמב"ם כותב ביחס זה חלק המתעורר. נחזור עליהם במהירות וננסה להתקדם. השאלה הראשונה ששאלנו, שהרמב"ם לכאורה במשפט הראשון תיאר את המתעורר, ואחר כך הוא בא לתאר את הפעולות שבאות מכוח המתעורר. כלומר, פעולות זה כוונה מעשים שהמתעורר בעצם גורם להם. אז הוא מתחיל, מזה הכוח יבוא פעולות הבקשה, בריחה וכולו, ולכאורה אחר כך הוא עובר לתאר מקרים נפשיים, זאת אומרת כעס, פחד, אכזריות ורחמנות, שזה לכאורה לא פעולות, זה נקרא שעד כמו זה מידות או משהו כזה. הדבר, השאלה השנייה שהייתה לנו, נוגעת לכלים, כן, שהרמב״ם מתייחס אליהם. הכלים זה כל עברי הגוף. אז לכאורה, מה הקשר בין הליכה והליכה ותפיסה, שהם סתם פעולות, לבין המתעורר, שלכאורה המתעורר זה מין תשוקה או מעיסה. מה הקשר בין זה לבין הליכה ותפיסה ביד? אחר כך שאלנו, כשהוא מביא את הדוגמאות, כוח העין על הראייה, כוח הלב על העוז או הפחד, כן, לכאורה הוא מתייחס לחושים, כן, כוח העין על הראייה זה מתייחס לחושים, וזה כבר לכאורה שייך למרגיש, לא שייך למתעורר. ומה זה כוח הלב על העוז או הפחד? כוח הלב על העוז או הפחד, זאת אומרת, הלב זה כמו העין אצל הראייה. זאת אומרת, אתה מפעיל את הלב כשאתה רוצה להתגבר, או אתה משקיט את הלב כשאתה... טוב, לא כל כך ברור, בקיצור. זאת אומרת, כדי לראות אני צריך את העין, כדי להתגבר או לפחד אני צריך להפעיל משהו בלב שלי, זאת אומרת, צריך משהו לקרות בלב, כדי שיהיה עוז או פחד. טוב, אלו השאלות. אני רוצה, כדי שנבין יותר טוב את הנושא, בואו תעבור אותי לפרק רביעי. אנחנו לא לומדים את הפרק הרביעי, אני רק רוצה להתייחס למושג מידות כפי שמסביר אותו הרמב״ם. אז בואו תראו איתי מהמילים הזהירות, אתם רואים את המילים? משל זה הזהירות, ארבע שורות במהדורה הזאת. תחילת הפרק ממש. בואו נקרא כמה משפטים. הזהירות שהיא מידה ממוצעת בין רוב התאווה ובין היעדר הרגשה בענה. והזהירות עם פעולות הטוב ותכונת הנפש, ממנה הזהירות עם העלה מעלות המידות, אבל רוב התאווה הוא הקצה הראשון, והיעדר הרגשה בענה לגמרי הקצה האחרון. ושניהם רע גמור. ושתי תכונות הנפש שמהן התרחבו רוב התאווה, והיא תכונה יתרה, והיעדר הרגשה היא תכונה חסרה, שתיהן פחיתויות הנפש. דוגמה אחת. דוגמה שנייה, וכן העין היפה ממוצעת בין הקמצנות והבזבוז, והגבורה ממוצעת בין המסירה לסכנות ורוח הלבב, והבדיחות, כן, זה כבר דוגמה רביעית נדמלים, ממוצעת בין ההוללות והקיעות, והענבה ממוצעת בין הגאווה ושפיפות הרוח, והנדיבות ממוצעת בין הפזרנות והקילות וכולו וכולו. בסדר? יש פה כמה וכמה דוגמאות שהרמב"ם מביא באופן שבו הוא מתייחס למה שאנחנו לכאורה קוראים מידות. כן, אז כדי לא להתבלבל מכל הדוגמאות האלה, בוא ניקח שתי דוגמאות מדוגמאות שמובאות פה. אז הכל זה אותו עיקרון. בוא ניקח את הגבורה ממוצעת בין המסירה לסכנה ורוח הלבב, ונדיבות ממוצעת בין הפזרנות והקילות. עכשיו בואו ננסה לראות את הניתוח שהרמב״ם מנתח פה את הדברים, ואני רוצה לשאול על הניתוח הזה שאלה. קודם כל, מאיפה הרמב״ם הגיע לזה? בואו תיקחו לדוגמה את משתי הדוגמאות האלה, אני מעדיף את הדוגמה השנייה, כן? בואו ניקח את הדוגמה השנייה. הנדיבות ממוצעת בין הפזרנות והקילות. בואו נסביר קודם כל את הדוגמה הזאת. הרמב״ם מתאר שלוש תגובות אפשריות. כן, שלושה מצבים. יש מצב של, כן, יש קילות, קילות זה מה שקורה בגרשון שלנו קמצנות. יש פזרנות ויש נדיבות. והרבה אומר, תראה, אבל נדיבות היא משהו באמצע. כן, בין הפזרנות והקילות. עכשיו בואו ניכנס קצת יותר מזה. כשאנחנו היינו עכשיו מגדירים בני אדם, בהקשר הזה שאנחנו עוסקים בו, אז היינו אומרים ככה, יש לנו את ראובן, שמעון ולוי, שלושה אנשים. ראובן, לצורך העניין, נאמר שהוא קילאי, כלומר קמצן, שמעון הוא פזרן, ולוי הוא נדיב. זה לצורך העניין. זאת אומרת, כשאני אמרתי שראובן קמצן, שמעון פזרן ולוי נדיב, אני בעצם באתי לתאר את המידות שיש להם. כלומר, ראובן יש לו את מידת הקמצנות, שמעון הנדיבות ולוי, שמעון הפזרנות ולוי הנדיבות. עכשיו, אני יכול לבחון אצל אותם אנשים גם מידות אחרות. זאת אומרת, אני יכול לומר, לדוגמה, בוא ניקח את ראובן, עכשיו נצמיד לו איזה משהו חיובי קצת, כן, לא הכל שלילי. הוא קמצן, אבל הוא גיבור. שמעון הוא פזרן ופחדן. לא תמיד הולך ביחד, אבל אצלו זה שיחות ההפכים קצת. ולוי הוא... כן, ולוי הוא מוסר את עצמו לסכנות, והוא נדיב. כן, בחרתי אצלם שתי נקודות. אני יכול לבחון גם 10 נקודות אצלם, וכל אחד מהם יהיה בעל מידה כזו או אחרת בתחומים שאני בוחר לבחון אותם. עכשיו, לכאורה, כשאנחנו מסתכלים על המידות של האדם, זאת אומרת, מה אנחנו בעצם מדברים? אנחנו רואים, הוא בעל המידה הזאת, מה אנחנו בעצם מתכוונים לומר? ובתחומים השונים, זאת אומרת, אני בכוונה הבאתי את הדוגמאות כאלו שניקח תחומים שונים שאנחנו בוחרים את המידות של האדם, ומה בעצם אנחנו אומרים כשהוא בעל מידה מסוימת. אז לכאורה, באופן פשוט אנחנו מתכוונים לומר ככה. אותו אדם, בהקשר מסוים של עניינים, שתכף יותר נאפיין את ההקשר הזה, בהקשר מסוים של עניינים, הוא יפעל באופן מסוים. כן, בוא ניתן את הדוגמה, בוא ניקח את הנדיבות, קמצנות ופזרנות. אז יש לנו את ראובן, שמעון ולוי, מיודענו. ובוא ניקח את ההקשר שאנחנו בוחנים עכשיו את הפעולה שלהם. אז נניח שיש לפנינו אדם שנראה עני, והוא מבקש צדקה. אז מיודענו ראובן, מה הוא יעשה? הוא הכניס את היד לכיס עמוק, יחפש איזה 10 אגורות, כן, במקרה טוב, וייתן לו. במקרה פחות טוב הוא יגיד, אין לי וכו', נכון? זה הקמצן. שמעון, יהודאינו, הוא פשוט ידחף את היד לכיס, ומה שיעלה לו ביד, הוא נותן לשני. זה הפזרן. לא משנה מה יצא, 1,000 שקל. 500 שקל, מה שרוצה לו, אתה אומר, טק, שם לשם, אבל פזרן זה. ויש את לוי הנדיב, גם הנדיב הוא ייתן 10 שקלים. כן, על ידי ההתנהלות שלהם בהקשר הזה, אנחנו יכלנו להגדיר עכשיו כרגע, זאת אומרת, בהנחה שלא היה להם מונע לפעול באופן אחר, כן? זאת אומרת, אם הוא אנוס כי יש לו 10 אגורות, אז יכול להיות שהוא נדיב, אבל זה מה שיש לו. הוא יכול להיות אפילו פזרן, אבל יש לו 10 אגורות בכיס. בהנחה שכל אחד מהם יכל לפעול בכל האופנים, נניח שבכיס של כל אחד מהם היה תחוב השטרות עם ה10 אגורות, עם ה10 שקלים, זה שהם פעלו באופן שונה, אז זה מעיד על זה שכנראה לכל אחד מהם יש התנהלות אחרת בהקשר הזה. עכשיו, מתי אנחנו קוראים לדבר הזה מידה? אם אנחנו נראה את אותה תופעה שקורית עם 10 עניים, שרובן מתנהל ככה, שמעון ככה, לוי ככה, אז מתוך זה נוכל לקבוע שזה המידה של רובן, זה המידה של שמעון, זה המידה של לוי. נכון? זאת אומרת, בעצם, כשאנחנו מגדירים מידה, אנחנו בעצם אומרים, זה התנהלות קבועה של האדם בהקשר עניינים מסוים. עכשיו בואו ננסה קצת יותר לפשט את ההקשר שדיברנו עליו. הרי זה לא יהיה דווקא נפקא מינה ביחס לעני שמבקש צדקה. זה יכול להיות נפקא מינה גם ביחס לשאלה, הם הגיעו לחנות בגדים, והם צריכים לקנות, כל אחד צריך לקנות מייל, זה אפרופו מה שהיה פה אתמול נגיד. ברור לי שזה אסוציאציה משם, זה לא, כמו שאני בקיצור, אבל הם באים לקנות מעיל, אז גם אנחנו נראה התנהלות שונה, נכון? אנחנו נראה ראובן, הולך לחפש, הוא הולך שואל את המחד, תביא את החיזול, בואו נתחיל לדבר על זה, אחר כך אני גם מתווכח איתך שתוריד לי גם את המחיר מזה. שמעון פשוט, הוא הולך למעיל שהוא פגש אותו ראשון, וזה לא משנה לו כאילו כמה זה, 2,000 שקל, בסדר, כאילו. לוי הוא קצת עושה יותר חשבון, זאת אומרת, מה הוא צריך, מה הוא לא יודע, הוא הוציא, קנה מעיל ב-300 שקל. נכון, וזה התבטא לא תחומים, לא יודע, בדיוק, הילד ביקש מההורים כסף ובזבוזים. אז גם פה אנחנו נראה את ההבדלים ביניהם. מה המכנה המשותף של כל התחומים האלה? הייתי אומר, יש כותרת שהייתי אומר, שהיא בעצם אומרת ככה, מה היחס של האדם בנוגע להוצאת ממון. בהקשרים שהוא נדרש להוצאת ממון. האם היחס שלו הוא יהיה קמצנות, היחס שלו, כלומר הפעולה שהוא ינקוט בה, זה פעולה שאנחנו נגדיר אותה כקמצנות, פעולה שנגדיר אותה כפזרנות, או פעולה שנגדיר אותה כנדיבות. ובואו נוסיף עוד דבר. כשאנחנו שואלים מה תהיה הפעולה, נוסיף עוד מילה אחת, הפעולה הספונטנית שלו. כלומר, הפעולה, מה שנקרא, שתקרה בלי כוונה מיוחדת מצידו. אני בכוונה לא משתמש בזה מילה שהייתי רוצה להשתמש בה עכשיו, אבל הפעולה שתקרה, כן, באופן ספונטני מצידו. זה מה שיקרה. ההוא בהקשרים של הוצאות ממון נראה פזרנות, אצל ההוא נראה קמצנות, אצל ההוא נראה נדיבות. עכשיו בואו תיקחו לדוגמה את מה שהבאנו ביחס לגבורה, מסירה לסכנות ורוך לבב. זאת מילים אחרות, פחדן, גיבור והרפתקן, מוסר עצמו לסכנות. עכשיו גם פה אני יכול להביא כל מיני הקשרי מציאות שונים, ואנחנו נראה, כל אחד מהם מגיע בצורה אחרת. כן, יש טיול אתגרי, אנחנו נראה, טעו, הולך על חבל דק מעל האמזונס הגורש. את זה ודאי הוא לא יעשה. הוא בכלל לא יצא לטיול כזה, כי עצם המחשבה היא מרעידה אותו. הוא יצא, ותלוי בהקשר, כן. הוא לא מתאבד, כן? הוא לא מוסר עצמו לסכנות. הגיבור, הקשר הציון. אנחנו נראה אותה גם מתנהלים בשדה הקרב בצורה שונה. כן, אנחנו יכולים גם לראות אותם בהקשרי מציאות אחרים. זאת אומרת, נניח שעכשיו שלושתם רואים גנב שהולך להיכנס לבית. הם גם יגיבו בצורה שונה. כל הפחדן יברח. מוסר עצמו לסכנות, פשוט ילך לקפוץ על הגנב ויהיה מה שיהיה, יכול להיות שהוא עם איזה רובה M16, זה לא כל כך משנה לו, זה הגיבור. בקיצור, נכון? זאת אומרת, גם פה אם תשימו לב, הייתי אומר, יש כותרת. הכותרת שהייתי אומר, התגובה המעשית של האדם, הפעולה שהאדם נוקט בהקשר מציאות, כן, שכרוך בסכנה מסוימת. נכון, זה יהיה הבדלים ביניהם. וזה מכנה משותף של כל המצבים שבהם נוכל לבחון את שלושתם. כן.
אדם שאני רואה שהוא קמצן, זה יעיד עליו בין פחדן או...
לא, זה לא קשור. לכן אני הבאתי דוגמה, מה שהבאנו, שהרובן הוא קמצן, אבל הוא מצד שני הוא גיבור. זה לא בכך סותר. יש כן אפשרות לראות הקשרים מסוימים. זאת אומרת, נניח בין פחד לבין קמצנות, יכול להיות שיש קשר פסיכולוגי, קשר מסוים. כי אולי זה שהוא פחדן, אז בגלל זה הוא נוטה לשמור את הכסף. אבל סוגיית הכסף זה סוגיה בפני עצמה, זה שאלה איך מתייחסים לכסף, לא משנה אם כסף כזה, זה סוגיות עמוקות, איך מבינים את ההקשרים הפסיכולוגיים של האדם. אבל בעיקרון זה זירה אחרת, כתוב. זה היחס לממון, כשצריך להוציא אותו, וזה הפעולה הננקטת בהקשרי סכנה, כזאת או כזאת או כזאת. עכשיו, אם תשימו לב, ביחס לכל הדוגמאות שמובאות פה ברמב"ם, אתם תוכלו לעשות את המהלך שעשינו עכשיו. אתם תוכלו לתת כותרת להקשר, ואז אתם תראו שיש תגובות שונות. כן. אני חושב, כן. כן. זה בקשר של הוצאת ממון. עכשיו, אתה יכול לדבר על בעל לב טוב, זאת אומרת, זה משהו אחר. בעל לב טוב, זה סיפור אחר. אבל בסוגיה הזאת זה נראה שזה קשור להוצאת ממון, כי בזרנות וכאילות זה ודאי יוצאת ממון. זה דיבור שמתכוון לה. כן. עכשיו, בסוגיות הממון יש כל מיני, תסתכלו לדוגמה, נגיד, הוא מביא ההסתפקות ממוצעת בין אהבת הממון והעצלות, אבל זה לא הסוגיה של הוצאת כסף, זה סוגיה אחרת שקשורה לכסף. יש גם מקודם, הוא אומר, העין היפה ממוצעת בין הקמצנות והבזבוז. זה גם סוגיה שקשורה לממון, אבל לא בנתינה לאחרים. זה בהתנהלות של אדם עם עצמו בממון. כן? זאת אומרת, בממון יש כמה וכמה סוגיות. יש איך אדם מתנהל בממון עם עצמו, ואיך הוא מתנהל עם אחרים. נניח יש אדם שעם אחרים הוא כן ייתן, ולעצמו הוא יחסוך מאוד. יכול להיות. ובדרך כלל זה הפוך, כן? זאת אומרת, יכול להיות שהוא ייתן לעצמו יותר, ולאחרים, ברגע זה נוגע לאחרים, אז הוא ניקוט במדיניות חסכנית. אז לכן בסוגיית הממון יש כמה וכמה הקשרים, וכל הקשר יש לו את המאפיינים שלו. עכשיו, על פי מה שאמרנו, אנחנו בעצם מעלינו על שאלה. אנחנו כבר רואים את הדברים כמו שהם כתובים פה ברמב״ם. שהוא חילק לנו את זה לקבוצות קבוצות, כן? אמר שיש קצוות, יש אמצע וכולו. השאלה שאני רציתי, זאת אומרת שהייתה קשה לי לפני מה שאמרנו עכשיו, זה מאיפה הרמב״ם המציא את הקבוצות האלה. זאת אומרת, כשאתה בוחן בן אדם, אתה אומר, תראה, בהקשר הזה הוא מגיב כך, בהקשר הזה הוא מגיב כך, בהקשר הזה הוא מגיב כך, בהקשר הזה הוא מגיב כך. כל מיני הקשרים הוא מגיב בצורות שונות. מאיפה להגדיר את הקבוצות האלה? אז התשובה היא, שבוא ניקח, נניח, תקחו את הרשימה פה, אני לא יודע אם יש פה איזה 8, או, אני מבין שיש פה 12, 13 קבוצות כאלה, תכפילו את זה ב3, אז היינו מגיעים בסביבות ל-39 תגובות אפשריות. עכשיו, נניח שהייתי אומר לכם, אתם מכירים את הסוג תגובה הזה? הייתם אומרים כן, את הסוג תגובה הזה הייתם אומרים כן. הייתם יכולים לראות קשר, כן, בין סוגי תגובה שונים? אתם לבד הייתם מגיעים למסקנה שיש קשר בין סוגי תגובה שונים. כי הם בעצם באותו תחום. כן, הייתם אומרים לכם שרובן קמצן ושמעון נדיב. האם הבחינה של הקמצנות והנדיבות היא באותו הקשר עניינים, אז הייתם מפנים את השכל, והייתם אומרים, כן, כי מה אתה בוחן פה? איך האדם מתנהל בכסף שלו, ואיך זה מתנהל לאנשים אחרים? וככה הייתם אומרים, ואיך זה כל אחד מהקבוצות האלה? זאת אומרת, בקיצור, הקבוצות האלו, הרמב״ם קבע אותם על בסיס התבוננות במציאות. זאת אומרת, יש לנו דפוסי התנהגות שונים בהקשרים שונים, ואנחנו יכולים לראות שיש באותו הקשר כמה דפוסי התנהגות אפשריים. איך הוא הגיע לזה שדווקא 3, זה לא כרגע הנושא שלנו, אבל יש כמה דברים אפשריים, כמה תגובות אפשריות, ואז אני יכול לראות שאני יכול לחלק את זה לתחומים, כן, מה שקראתי לזה הקשרי מציאות שונים, ואני יכול להראות איך בכל הקשר יש לי שני קצוות ואמצע. כן? בכל אישה יש שתי קצוות ואמצע. וואו, חרגנו מאוד מהזמן. רק אני אוסיף עוד מילה אחת שיחשבו עליה בסוף השבוע. אני קראתי לזה תגובה ספונטנית. אני חושב שמילה יותר טובה לזה בעברית זה התעוררות טבעית. התעוררות טבעית. אני בכוונה לא השתמשת במילה הזאת, כי עכשיו תנסו לחשוב בשיעורי בית איך הדבר הזה קשור למתעורר. מה שאני רוצה לומר, שהמתעורר בנפש הוא זה שיוצר את כל התופעות האלה. המתעורר הוא זה שיוצר את כל התופעות האלה. בסדר? אז אנחנו נדבר על זה בעזרת השם עוד כמה וכמה פעמים כדי שנבין יותר טוב את ההקשר.